אנחנו בשיעור הקוף מגימל בספר המצוות לרמב״ם, המצווה הראשונה, מצוות עשה, המצווה נון דלת. אומר הרמב״ם, הציווי שנצטווינו בשמחה ברגלים. אתמול למדנו על שלוש מצוות שיש ברגלים, ראייה, דיברנו שצריך להביא קורבן עולה שנקרא עולת ראייה, אחר כך דיברנו על מצוות חגיגה, שלמי חגיגה, עכשיו משלימים את העניין, שלמי שמחה. זה נקרא הציווי לשמוח, והוא אמרו יתעלה ושמחת בחגך. והיא המצווה השלישית משלוש מצוות הנוהגות ברגל, שהזכרנו שניים אתמול וזה השלישי. עכשיו אומר הרמב״ם שכשאומרים ושמחת בחגיך, יש כמה וכמה משמעויות איך יהודי מבצע את המצווה הזו של שמחה. והעניין הראשון שאליו נרמז במצווה זו, שיקריבו קורבן שלמים על כל פנים. הדבר הראשון הברור שקשור וכלול במצווה הזו, שכשמגיע הרגל, אז צריך להביא גם קורבן שלמים שנקרא שלמי שמחה. ושלמים אלו נוספים על שלמי חגיגה, והם הנקראים בתלמוד שלמי שמחה. ועל הקרבת שלמים אלו, על הקורבן המיוחד שצריך להקריב מצד השמחה, אומרים נשים חייבות בשמחה. גם בעניין הזה, למרות שדיברנו על שתי המצוות הקודמות, שזה היה עולת ראייה ושלמי חגיגה, למדנו אתמול שנשים לא חייבות בזה, אבל פה המצווה הזו של שלמי שמחה, נשים גם חייבות. וכבר אמר הכתוב, וזבחת שלמים ואכלת שם, ושמחת לפני השם. וכבר נתברו גם דיני מצווה זו במסכת חגיגה. אחרי שהרמב״ם אומר שהמצווה הזו ושמחת בחגיך כולל לדבר ראשון את הקורבן שלמים שנקרא שלמי שמחה, אומר הרמב״ם, יש עוד כמה דברים שנכללים במצווה הזו. ובכלל אמרו ושמחת בחגיך, מה שאמרו עוד, והוא אמרם, שמח בכל מיני שמחה. ומה הכוונה בכל מיני שמחה? פרט הרמב״ם דוגמאות. מזה, מה כלול בזה? אכילת הבשר בחגים, ושתיית היין, ולבישת בגדים חדשים, וחילוק פירות ומיני מתיקה לקטנים ולנשים, והשחוק בכלי זמר ובריקוד במקדש לבד ושמחת בית השואבה. כל הפעולות הללו שצריך לעשות ברגלים, הכל נכלל מה שהפסוק אומר ושמחת בחגיך. וכל זה נכנס בכלל אמרו ושמחת בחגיך. והחמור שבהם, מה הדבר הכי חמור, זאת אומרת הכי עיקרי, ובכל הפרטים שהזכרנו קודם, הוא חיוב שתיית היין דווקא, שיש חיוב לשתות רביעית יין בכל יום מהחגים. למה דווקא יין? כיוון שהוא מיוחד לשמחה. כי זה הדבר שאתה רואה עליו את הקשר הישיר והברור ביותר לנושא השמחה. ולשון גמרא, פסחים הגמרא אומרת ככה, חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל, במה משמחם? ביין. ושם אמרו, תניא רבי יהודה בן בתירא אומר, בזמן שבית המקדש קיים, אין שמחה אלא בבשר. שם הכוונה לבשר הקורבנות. שנאמר, וזבחת שלמים, ואכלת שם ושמחת. עכשיו שאין לנו בית המקדש, אין שמחה אלא ביין, שנאמר, ויין ישמח לבב ונש. ואמרו עוד, אנשים בראוי להם, ונשים בראוי להם. כל אחד צריך לשמח אותו במה ששייך אליו. ולשון התורה הוא שנתחייב לכלול בשמחה זו העניים והחלושים והגירים. זאת אומרת, צריך לכלול את כל הנשים והמסכנים שישמחו יחד איתנו, אמר יתעלה, כמו שנאמר, והגר והיתום והאלמנה. מצווה הבאה לשיעור היומי, המצווה קופנון ו, והזרה שהוזרנו מלעלות לרגל בלי שיהיה עמנו קורבן להקריבות שם. קודם למדנו את המצוות עשה בעניין הזה, שצריך לעלות לרגל עם קורבן. יש כאן מצוות לא תעשה, לא לעלות ריק. והוא אמר או איתה לזה מה שנאמר בפסוק, ולא יראו פני ריקם. אלא על כל פנים יהיו עמו עולה ושלמים. וכבר נתבערו דיני מצווה זו במסכת חגיגה, ולאו זה אין אנשים חייבות בו. זה למדנו כבר גם המצוות עשה של עולה ושלמים, נשים לא חייבות, ובמילא גם הלא תעשה לא קשור אליהם. המצווה הרי שחפתת, העזרה שהוזרנו מלעזוב את הלוויים ולהתעלם מהם, מלתת מתנותיהם בשלימות. יש עזרה הרי ידוע שלוויים צריכים לקבל מאיתנו את המתנות שלהם, את המעשרות שלהם. אז יש עזרה, מצוות לא תעשה, שלא נתעלם מהם. ומלשמחם ברגל, במיוחד ברגלים, יש יותר הקפדה שאם יש לך את המעשרות ואת המתנות ללוויים, תיתן לו כל מה שאתה צריך לתת לו. והוא אמר, מה שנאמר בפסוק, כי שמר לך, פן תעזוב את הלוי כל ימיך. לשון ספרי, ספרי מדייק שכתוב, ישמר בלא תעשה, פן תעזוב בלא תעשה. זה הלא תעשה שהרמב"ם פורך, כולל פה בעניין הזה, לא לשכוח על הלוי. מצוות את זין, מצוות עשה, הציווי שנצטבנו להקיל את העם כולו, בשני של סוכות של כל מוצאי שמיטה. זה נקרא מצוות ההקל, שבשנה השמינית, דהיינו מיד אחרי שמסתיימת שנת שמיטה, אז ביום השני של סוכות של השנה השמינית, של מוצאי שמיטה, צריך להקיל את כל העם בבית המקדש, ושיקרו כמה פסוקים ממשנה תורה לפניהם. והוא אמר רואית על איזה משנה מה בפסוק, הקל את העם, האנשים והנשים והטף. וזוהי מצוות ההקל. ובתחילת קידושים, זה בזמן שבית המקדש קיים, ובתחילת קידושים, הרמב"ם עכשיו רוצה להביא הוכחה וציטוט שזה עניין של מצוות עשה. הרמב"ם כתוב בגמרא מסכת קידושין, כשאמרו, כשהגמרא דנה בנושא של כל מצוות עשה שהזמן גרם הנשים פטורות, הרי כלל ידוע שנשים פטורות ממצוות עשה שתלויה בזמן, שם השואלת הגמרא יקשו בתלמוד ואמרו, והרי הקל דמצוות עשה שהזמן גרמה ונשים חייבות, והוסק בסוף העניין, ואז הגמרא עונה שם למסקנה, אין למידים מן הכללות. זאת אומרת, נכון שיש כלל שכל מצוות עשה שתלויה בזמן נשים פטורות, יש בכל כלל, יש יוצא מן הכלל. כל פנים, מה אנחנו רואים הוכחה מהציטוט הזה? שהעניין הזה של עלייה לרגל זה מצוות עשה. וכבר נתבהרו דיני מצווה זו, רצוני לומר איך יקרא, ומי יקרא, ומה יקרא. בפרק ז' במסכת סוטה, אמרנו רק שצריך להקיל את העם ולקרוא לפניהם את הפסוקים. מי צריך לקרוא? איך קוראים? זה הרי ידוע שזה המלך, ואיפה הוא עומד, זה בדיוק איזה חלק הוא קורא. זה כתוב בגמרא במסכת סוטה. מצווה ינטט, המצווה האחרונה לשיעור היומי, הציווי שנצטווינו בקידוש בכורות. יש מצווה שצריך לקדש את הבכור של הבהמה שהוא קדוש, כלומר להפרישם ולהבדילם למה שחובה לעשות בהם. והוא אמרו יתעלה, זה מה שנאמר בפסוק, קדש לי כל בכור פטר, כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה. אז זה כאן מדובר על המצווה להקדיש את הבהמות. ולשון התורה הוא שבהמה זו היא בקר וצון ומן החמור בלבד. כשהתורה אומרת את המצווה הזו, אז זה מצווה רק לאותם סוגים, לבקר וצון, ומהבהמות הלא טהורות רק אחד יש עליו את העניין של בכור שזה חמור. ציווי זה נכפל בבכור בהמה טהורה, והיא המצווה שאנחנו מדברים בה עתה. אנחנו כרגע מדברים במצווה הזו על קדושת הבכור של הבהמה. אמר יתעלה, זה מה שנאמר בפסוק, כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך, הזכר תקדיש לשם אלוקיך. ודין בכור זה של בהמה טהורה הוא, איך הביצוע ומה ההלכה כשמדובר על בכור של בהמה טהורה של בקר וצון, שינתן לכהנים מקריבים חלבו בדמו ואוכלים שאר בשרו. הכהנים צריכים לקבל את הבכור, והם מקריבים אותו בבית המקדש את החלב ואת הדם, את שאר הבשר הכהנים אוכלים. וכבר נתבהרו דיני מצווה זו בשלימות במסכת בכורות. ונתבהר בסוף מסכת חלה, במשניות, בסוף מסכת חלה כתוב, שאין מצווה זו נוהגת אלא בארץ. חוץ לארץ אין את העניין הזה. לשון ספרי, בספרי כתוב, יכול יהיה אדם מלא בכורות מחוץ לארץ לארץ, אולי יהודי שנולד לו בכור בהמה בחוץ לארץ, אולי יהיה מחובתו להעלות את הבכור לארץ ישראל. אומר הספרי תלמוד לומר, ואכלת לפני השם אלוקיך, מאסרת גנך תירושך ויצריך, ובכורות בקרך וצונך. זאת אומרת, התורה כותבת ברצף גם את המאסרות מהצומח וגם את הבכור של הבקר וצון. למה התורה כותבת את זה ביחד? ללמד אותנו, ממקום שאתה מביא מאסר דגן אתה מביא בכורות. ואיפה חייבים להביא מאסרות מהיבול של הצומח? רק בארץ ישראל, אבל מחוץ לארץ, שהנה אתה מביא מעשר דגן, היא אתה מביא בכורות. הנה נתבהר לך שמצווה זו אינה נוהגת אלא בארץ. אבל בכור חוץ לארץ אינו קרב. אבל אם יש בכור שנולד בחוץ לארץ, אז לא צריך לטפל בו ולהביא אותו, להקריב אותו בבית המקדש. אבל בצד שני צריך לדעת שהבכור הזה שנולד בחוץ לארץ הוא לא רגיל ככל הבהמות לגמרי. אך קדוש הוא, לאחל במומו. זאת אומרת, אותו בחור שנולד בחוץ לארץ ליהודי, הוא לא יכול לאחל רגיל, רק אחרי שיהיה לו מום, ואז באופן תיאורטי, אילו היה בארץ, הרי בימה עם מום, לא יכולים להקריב אותה למזבח, אז גם בחוץ לארץ, למרות שלא חייבים להביא אותו בשלימותו לארץ ישראל, אבל לאכול אותו גם כן אסור. יהיה לו מום, אז אפשר לאכול אותו. בין שבית המקדש בנוי ובין שהוא כמו בזמננו זה, כמו מעשר דגן, והמצווה הזו היא לא נוהגת רק בזמן שבית המקדש קיים, היא מצווה שנוהגת תמיד, ואין הלוויים חייבים במצווה זו. נסיים גם את